כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של לירון פיין, מוקלט בשידור חי.
לפתיחה המפורסמת ביותר בעולם של יצירה מוזיקלית.
פיסר.
אוקיי, אנחנו נעצור את זה כאן בינתיים ונלך לכאן. אז החמישית של בטהובן, זו הפתיחה המוזיקלית, אני חושב, שאנשים שואלים, תנו לי פתיחה של יצירה מוזיקלית. זה הדבר הראשון שעולה לאנשים לראש, זה אחת היצירות המפורסמות, ולבטח אחת מהפתיחות המאוד מאוד חזקות. ובשיחה שהייתה לי לפני כמה ימים עם מישהו, עם עוז תכלס, לא עם הריוס, עם עוז, הוא אמר, ככה פתיחה של ספר צריכה להיות. והתשובה שלי אמרה, כן, נכון, ככה פתיחה של ספר צריכה להיות. יש בה את כל הדברים שנמצאים בפתיחה של ספר. ואז אמרתי, אוקיי, אני אחזור לזה פוסט, ועשיתי בזה פוסט, וטעיתי בשם של האדם כן, לא זוכר שמות, עוז, זה שלך, ומפה גם השיעור הזה נולד. הוא שיעור שנדבר על פתיחות, פתיחות ספרים, פתיחות טקסטים, כאשר העמוד הראשון, העמוד הראשון של הספר, הוא העמוד הכי חשוב בספר, בעיניי, אוקיי, בעיניי, כל כל בעיניי. ולמה הוא הכי חשוב? כי הוא יוצר את הרושם הראשוני. את הרושם הראשוני אחרי הקריחה, אחרי ה... זה בא, הנה זה בא. אחרי הקריחה, סליחה על האפצ'י, זה מה יש? אחרי הקריחה ואחרי טקסט הגב, כשבאים, שהם אלמנטים מחירתיים פרופר, הם ממש מחירתיים פרופר, הם לא חלק מהיצירה. הם פשוט מחירה. אבל אז מגיעים לעמוד הראשון, שהוא כן חלק מהיצירה, שהוא כן דבר שהאומנות של הסופר מוטבעת בו, וזה הרושם הראשוני. ורושם ראשוני הוא הרושם החזק ביותר, ואי אפשר ליצור אותו פעמיים. זה נכון לגבי אנשים, נכון לגבי פגישות. זה דבר שאם הוא לא טוב, קשה מאוד לתקן. אם הוא כן טוב, נותנים קרדיט בהתחלה. והרושם הראשוני הזה ימכור את הספר שלכם, הרושם הראשוני הזה יבעט את הקוראים פנימה בחשק, ויגרום להם יגרום להם להוציא זמן על הספר לפני שמוצאים כסף. קודם כל יוציאו זמן. והשאלה הגדולה זה איך יוצרים פתיחה אפקטיבית, מה צריך להיות בפתיחה האפקטיבית הזאת, ומה לא כדאי שיהיה בפתיחה האפקטיבית הזאת. אז לפני שנגיע לטטטטם, שזו הפתיחה האפקטיבית, נדבר טיפה על השער, על הקריחה. והקריחה, יש לה כמה תפקידים, הרבה שואלים הרבה קריחות וזה, ויש גם הרבה טעויות בקריחות בעיניי. קריחה צריכה קודם כל לשדר רלוונטיות. אני מחפש ספר כזה. לפעמים הרלוונטיות קשורה לז'אנר, לפעמים הרלוונטיות קשורה לעולם הפנימי של הקורא שמחפש ספר כזה. היא צריכה למשוך תשומת לב, זה הכזה הכי מעניין שיש בסביבה, צריך להיות בולט על המדף, צריך להיות מושך, צריך להיות גם לסקרן, ואולי אפילו מרגש, אם אפשר, לפעמים זה אפשרי. אחרי הקריחה, אנשים מוצרים לשבריר שנייה, פותחים, אומרים, מעניין, בוא נראה מה יש פה, הופכים את הספר או קוראים את התיאור שלו באתר הדיגיטלי, ושמה מגיע לחלוטין טקסט מחירתי, טקסט שמבטיח, הבטחה ומפתה, ונותן לקוראים מספיק מידע כדי שיבינו שכן, כן, כן, זה שלהם, והוא משאיר את הקוראים עם שאלה מאוד מאוד מעניינת, שכדי לקבל עליה תשובה חייבים לקרוא. שזה אומר, הוא משתמש בדבר שמאפיין את הגזע האנושי יותר מכל, יותר מטיפשות, יותר מרוע לב, מאפיין אותנו סקרנות. הגזע האנושי הוא סקרן, אנחנו תמיד רוצים לדעת מה, זה בעצם מה שמבדיל בינינו לבין שאר בעלי החיים חוץ מהחתולים, סקרנות. ואנחנו משתמשים בסקרנות כדי להפוך, להיכנס תוך הספר, ואז מגיע הטה-טה-טה-טם, השורה הראשונה, זו השורה החשובה ביותר בספר, כי השורה הזאת, התפקיד הראשון שלה, זה להגיד לקורא, כל מה שהיה לפניי, תשכח מזה. היא מנתקת את הקורא או את הקוראת מהמציאות. כל מה שהיה לפני זה, אני עושה כל מאמץ אפשרי כדי שתשכח לרגע איפה אתה ומאיפה באת ואיפה אתה יושב ואיפה אתה עומד, תשכח הכל ותתחבר למציאות של הספר. אם היא לא מנתקת את הקורא מהמציאות שלו, אז היא לא מאפשרת לו לחוות את הספר. אם היא לא מכניסה אותו למציאות של הספר, היא לא מאפשרת לו לחוות את הספר. וזה התפקיד שלה, לנתק את הקורא ממה שהיה עד רגע ולחבר אותו למה שיהיה מהרגע הבא, ואם היא תעשה את זה בצורה טובה אז הוא ימשיך. היא צריכה לקיים את ההבטחה של הגב, כי הקורא הרי סקרן, הוא מגיע סקרן מהגב, אז אם לא נמצא את ה... לא נתחיל לספק את הסקרנות הזאת, זה לא יהיה טוב. והיא גם מכריחה את הקורא להמשיך לקרוא, כי שורה הראשונה זה לא כל הספר, נכון? הוא קורא ומגיע לפסקה הראשונה. הפסקה הראשונה צריכה להמשיך לקיים את ההבטחה של הגב. היא מושכת עוד יותר לתוך הספר, והיא משאירה חידה נוספת, שכדי לפתור חייבים לקרוא את שאר העמוד הראשון. אנחנו ראינו את זה אינספור פעמים, כשפירקנו רבי מחר, איך נפתחים ספרים שנמכרים היום, וזה תמיד ככה, או כמעט כמעט תמיד ככה. ואני רוצה להחזיר אותנו לחמישית של בטהובן ולראות איך זה מקיים את הדבר הזה, איך החמישית של בטהובן מנתקת את הקורא מהמציאות, או מנתקת את המאזין מהמציאות שהייתה לפני רגע, אבל היא עושה את זה ממש באלימות. היא אומרת, תשכח ממה שהיה עד עכשיו. בוא תראה מה קורה. היא מכניסה למציאות חדשה, מציאות מוזיקלית חדשה, ועוברת לפסקה, שבסופה יש עוד חידה, והחידה במובן הזה, ויש פה מישהי שהיא מוזיקולוגית מוסמכת, מדברת איתי על זרתוסטרה, אבל אני לא יודע... מה שנקרא, אני לא מכיר את זרתוסטרה, אני מכיר את החמישית. ורואים שהפסקה הראשונה, החידה מוזיקלית זה בעצם משפט מוזיקלי. כאילו, אני רוצה להאזין לראות מה ההמשך. היא פתאום משאירה חידה נוספת, שכדי לפתור אותה צריכים להמשיך לשאר הסימפוניה. אז בואו נשמע את זה מההתחלה, משפט ראשון ופסקה ראשונה. ותראו איזה יופי זה קורה. הנה זה יבוא וזה יקרה. משפט ראשון. הכי פשוט שבעולם אגב. טה 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 טה. נורא נורא דרמטי. לפני זה היה באולם שקט מוחלט, פתאום פם 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 פם, פתאום ניתוק מלא ממה שהיה קודם וחיבור לחדש. ואני כל פעם שמכיר מישהו ששומע את זה בפעם הראשונה, אני מסתכל עליו ואני אומר את האפקט הזה, ותמיד זה מין אפקט כזה של קצת תדהמה. זה נורא נורא דרמטי, זה נורא נורא עושה ניתוק מוחלט. עוד פעם, נעשה את זה. רגע, הנה. ניתוק מוחלט, משפט ראשון. משפט שני. הנה, הפסקה. הפסקה הראשונה ממשיכה את המשפט הראשון, זה אותו משפט, זה המשך וזה נהדר. עד שמגיעים לסוף הפסקה הראשונה ופתאום יש שם חידה חדשה. פסקה שנייה. מה עושה הפסקה השנייה הזאת? יוצרת חידה חדשה. יוצרת חידה חדשה. זה משפט שמתייחס למשפט הראשון, אבל הוא פיתוח שלו. הוא אומר, הלאה, המשפט הראשון צדק. תקשיבו עוד פעם ותראו איך זה אומר, המשפט הראשון צדק. הנה, בתחילת הפסקה השנייה. ועכשיו, פתאום, מנגינה קצת אחרת. זה כבר שער העמוד הראשון. זה כבר תחילת העמוד השני, אבל בואו נחזור לעמוד הראשון, והנה, נראה את זה כאן, רואים, נכון? רואים, הנה. אז כמו ששמענו, השאר העמוד הראשון, שהוא בערך 200-250 מילים, הוא ממשיך לקיים את ההבטחה של השורה הראשונה, ובסוף הוא מטיל על הקורא איזושהי פצצה שמחייבת להפוך עמוד. שזה דבר מדהים, ואם אנחנו מהדרין בכתיבה, אז אנחנו נעשה את זה כמעט בכל עמוד. בגלל זה הפתיחה הזאת היא כל כך מייצגת פתיחה של ספר. יש פה משפט ראשון דרמטי שמנתק, הוא עושה עוד כמה דברים, תכף נראה, לאחר מכן פסקה שממשיכה אותו, הפסקה נגמרת בבום, ומשפט שני שמאשר את הפסקת, את המשפט הראשון, ואז ממשיכים לכל העמוד, והפצצה שבסוף העמוד הראשון, אז אולי לא שמענו אותה, אז נשמע אותה, את הפצצה הזאת, בסוף העמוד הראשון, שזה כאן. תחילת פסקה שנייה, עד סוף עמוד ראשון. וזה סוף העמוד הראשון ופתיחת העמוד השני. נורא נורא מגניב הדבר הזה, בעיניי לפחות. אז בואו נחזור אל הפתיחה, ובואו נראה איזה אלמנטים יש בשורה הראשונה, במשפט הראשון, שיכולים לעזור לקורא להתנתק ממה שהיה קודם, להתחבר למה שיהיה אחר כך, ולהגיד, וואו, אני רוצה להמשיך. אז האלמנטים, יש אנשים שכבר ראו את הסיפור הזה, האלמנטים זה לספר סיפור שלם במשפט אחד, טה-טה-טה-טם, זה דרמה, נכון? זה, טוב, מוזיקה קצת נופלת מהדבר הזה, אבל אם במשפט הראשון שלנו נספר סיפור שלם במשפט אחד, יהיה לנו טוב. זה לא סיפור מובן. רגש, אנחנו נרצה שזה יפרוט חזק מאוד על רגש אחד ברור, כמו הדרמה החזקה הזאת, זה כאילו סוג של אימה, טה-טה-טה-טם, זה מין אימה, הכרזה כזאת, דריסה, משהו קצת דורסני כזה, אני כאן, ויני ויצ'י וידי כזה, ויני ויג'י ויג'י ויג'י. סקרנות להמשך, זה מה שאנחנו רוצים שהמשפט הראשון יעשה, ולפעמים גם שנינות, לפעמים גם שנינות זה גם עוזר, שנינות היא פשוט יוצרת פן פן פן. אז אנחנו נראה עכשיו כל מיני משפטים שאולי שמעתם אותי מקריא בעבר, אבל מה לעשות, אתם פה בשיעור, מי שרוצה שיברח, ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בכל אחד מהמשפטים הקיימים. אז הנה ספר אהבה בשם אהבה בצל האוזרד, בתחילת האביב של 1974, שג'ים צ'יו עוד למדה בתיכון, בחרה בהנהלת בית הספר להיות חלק מצוות תלמידים שמשימתו הייתה לכתוב חומר לימודים חדש. מה יש כאן? האם יש כאן סיפור? חד משמעית. סיפור מאוד מאוד ברור, כאילו אשכרה סיפור מלא. האם יש פה רגש? לא כל כך. אין פה הרבה רגש. זה קצת מה שנקרא חף מרגש. האם יש פה סקרנות? סקרנות איומה. כי מה, באיזה בית ספר בעולם צוות תלמידים כותב את חומר הלימודים מחדש? והתשובה היא בבית ספר שמטרתו לשכתב את ההיסטוריה. מטרתו לשנות, מטרתו לעשות מהפכה. כל מה שהיה פעם לא רלוונטי, צריך לכתוב חומר לימודים חדש, ובגלל שהגדולים לא יודעים, אז בואו ניתן לילדים לכתוב את חומר הלימודים החדש שלהם. שקצת מדהים הדבר הזה, מאוד מעורר סקרנות. האם שנינות? לא כל כך. ג'ון גרין, אשמת הכוכבים. בסוף החורף של שנתי ה-17, אמא שלי החליטה שלי בדיכאון, כנראה בגלל שהקליטים רחוקות מאוד. יצאתי מהמיטה, מהבית, ביליתי די הרבה זמן במיטה בקריאת אותו ספר שוב ושוב, אכלתי באופן לא סדיר, והקדשתי לא מעט משפע הזמן הפנוי שלי למחשבות על מוות. היא החליטה שלי בדיכאון. האם יש פה סיפור? חד משמעית. רגש? כן. דיכאון ומרירות. סקרנות? כן. למה כל הדברים האלה קורים? למה כל האפקטים האלה? והאם יש פה שנינות? יש פה גם שנינות. שנינות סוג של הפוך על הפוך. כאילו היא החליטה שאני בדיכאון, כנראה בגלל שכל הסימפטומים של דיכאון היו אצלי חזקים. אבל היא החליטה את זה. משום מה החליטה. יש פה גם מין מרדנות כזאת נאורית. אז יש פה את כל הדברים. סיפור, רגע, סקרנות, שנינות. האם מקרי שהספר הזה הפך להיות למשהו, לתופעה בינלאומית? לא, זה לא מקרי. זה לא רק בגלל המשפט הראשון, אבל זה גם בהרבה בזכותו. כי אחרי דבר כזה, קהל היעד של הספר הזה לא יכול לא לקרוא אותו. הוא קונה. ואם זה יספק את הסחורה, הללויה. ייתכן ממה שמצאתי את הפתרון לבעיית הראייה. פרויקט רוזי הידוע. האם יש פה סיפור? כן. האם יש פה רגש? יש פה רגש באופן שרגש מובע בכל הספר הזה, רגש אוטיסטי כזה. כאילו בעיית הראייה. האם יש בו סקרנות? כן, בהחלט. מהי בעיית הראייה? The wife problem. מהי, איזה פתרון? למה ייתכן? יש פה המון סקרנויות. האם יש בו שנינות? בעיני יש פה שנינות חזקה מאוד. כאילו, מה זאת אומרת? מצאת את הפתרון? יש בזה מין משהו כזה, כל הכתיבה שם מאוד שנונה. 50 גוונים, לא של שחור, של אחד מספרי ההמשך. הצלחתי לשרוד את היום השלישי שאחרי קריסטיאן, שהיה גם היום הראשון שלי בעבודה. האם יש סיפור? כן. עד עכשיו תמיד מצאנו סיפורים במשפטים הראשונים האלה. האם יש רגש? כן. לשרוד, ושלא לדבר שאנשים שקוראים את הספר הזה יודעים, הם באים כבר עם מטען של רגש מהספר הקודם. האם יש סקרנות? כן. מה הולך להיות? והאם יש פה שנינות? כן. משחק המילים של היום השלישי שאחרי קריסטיאן, שגם היום הראשון בעבודה, יש פה שנינות. זה ספר זוכה פרס ספיר, אם אני טועה, או שלא. לא, כנראה שלא, אבל עדיין ספר מאוד מפורסם בישראל. סירנה פילחה את שלוות הבוקר של רחובות ירושלים הדוממים והנטושים כליל. להוציא אדם זה או אחר אשר שב מתפילת הבוקר. האם יש סיפור? כן. האם יש רגש? וואלה, בטח. סירנה בשלוות הבוקר של רחובות, מישהו הולך, יש סכנה. סקרנות? כן. לאן? מהי הסכנה? למה הסירנה? שנינות? לא. לא תמיד צריך שנינות. ג'ונתן, ספרן מויס, הירה אם. הנה אני, עם תחילתה של השמדת ישראל, מתלבט אייזיק בלוך אם להרוג את עצמו או לעבור לבית האבות היהודי. האם יש סיפור? כן. יש סיפור. האם יש רגש? ים של רגש. האם יש סקרנות? כן. המון סקרנויות, אני אפילו לא אגיד מה. האם יש נינות? כן. זה הומור יהודי שנון מאוד. סבבה. חברה גאונה. באביב של 66, נסערת עד מאוד, הפעילה בידי לילה קופסת מתכת שהכילה 8 מחברות. סיפור? כן. רגש? נסערת עד מאוד. סקרנות? כן. מה... למה היא הפקידה? למה הייתה נסערת? למה היא הכילה? מה היה במחברות? כל כך הרבה שאלות. שנינות? לא. גוד פרויד. סטוקהולם, נובמבר 2012. הוזמן לקהילה היהודית לשאת הרצאה על אל הבדולח. סיפור? כן. רגש? אל הבדולח. כן. סקרנות? חלקית. מעניין. למה? כאילו, ברור למה הוא הוזמן. כאילו, מי האיש? מי זה הוא? יש פה סקרנות מסוימת, לא גדולה, שנינות גם לא גדולה, אבל סיפור ורגש יש. זאת לא הייתה אשמתי, לפחות לא לגמרי אשמתי. האם יש סיפור? לא עם כל הפרטים. הסיפור פה חסר, אבל יש פה סיפור שאנחנו יודעים שיש סיפור. כלומר, אנחנו לא מקבלים את הסיפור, אבל אנחנו יודעים שיש סיפור. כלומר, מה בדיוק לא הייתה אשמתי? היה סיפור מאחורי הדבר הזה. רגש? כן. אשמה, לא אשמה, התחמקות, מורגש רגש מהדבר הזה. סקרנות? כן, בטח. מה לא היה אשמתי? למה זה לא לגמרי אשמתי? למה אתה לוקח אחורה פתאום? יש פה זה. האם יש פה שנינות? כן, בעצם העודה של לפחות לא לגמרי השבטי יש נינות. הזר לא ניפץ את עולמו של אדם בבת אחת. אוקיי, האם יש סיפור? כן. יש סיפור על זר שמנפץ את עולמו של אדם, כנראה לא בבת אחת. האם יש רגש? ניפוץ עולם של מישהו זה רגש. האם יש סקרנות? כן. מי זה הזר? למה קוראים לו הזר? אדם כמובן מי הוא? מה, איך הוא ניפץ את העולם בדיוק, ולמה, איך קרה, יש שם הרבה. שנינות, אני חושב שכן, כי לא ניפץ את עולמו של אדם בבת אחת, ניפוץ זה כן משהו שקורה בבת אחת, אבל זה לא בבת אחת. המינגווי, הוא היה איש זקן, שדג לבדו בסירת די קטנה, במימי זרם הגולף, כבר 84 ימים, לא אלה בחכתו, ולא דג אחד. סיפור. אבו הסיפור יכול היה לסגור את הספר שם. האם יש רגש? כן. איש זקן, דג לבדו, 84 ימים, תסכול מטורף, בדידות, הרבה רגשות שחורים. האם יש סקרנות? יש סקרנות מסוימת, כלומר, מה יהיה בגורלו של אותו איש זקן? האם יש כאן שנינות? והנה ספר שלי שניסיתי לעשות. היום הראשון שלי בעדן היה גיהנום. האם יש סיפור? כן. האם יש רגש? כן, סוג של גיהנום, עדן. האם יש סקרנות? כדאי שתהיה. מה זאת אומרת עדן ומה זאת אומרת גיהנום? האם יש פה שנינות? הכנסתי פה גם שנינות. תרגיל ראשון שלכם להיום. קחו את הפתיחה שלכם ו... תכניסו לתוכה upgrade, מה שהיא קיימת, שמה שאתם כותבים עכשיו, תכניסו סיפור, תכניסו רגש, תכניסו סקרנות, או תכניסו שנינות. אני אצור עכשיו את ההקלטה, אתם עכשיו 10 דקות, רבע שעה, תעבדו כל אחד על הפתיחה שלו. זה לא חייב להיות אגב משפט ראשון פרסה, זה יכול להיות משפט ראשון שני, או איזשהו צירוף של הדברים, אבל קחו את הדבר הזה. אני סוגר את ההקלטה, נתראה אחר כך.
אם
הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של אירון פיין. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את אירון פיין, זה אני, או את בית האורחים, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בטוב.